יום ראשון, פרשת וארא. אנחנו מתחילים את השבוע עם הפותח, מרתק במיוחד, דברים מעניינים. היום זה היום פטירת הגאון הקדוש רבי יעקב אבוחצירא, בעל האביר יעקב. נספר סיפורים אודותיו. נספר לכם גם סיפור על מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שהלך לעולמו. זה מכבר על אבא ששאל אותו האם להעלות את הילד, להקפיץ אותו כיתה, ועל אבא ששאל האם להשאיר אותו כיתה. נדבר בענייני הלכה של תענית חלום, ונספר לכם איפה הפעם היחידה שמובאת בשולחן ערוך הלכה בשם העולם אומרים, פעם אחת, בכל ארבע חלקים. וכמובן כל שאר המדורים המעניינים, והדברים הנוספים. אז בואו נתחיל. כאמור, היום זה היום פטירה של הגאון הקדוש בעל האביר יעקב, זכותו תגן עלינו. באחד הימים הגיע לביתו יהודי תמיד חכם. הוא מחזיק בידיים חיבור שכתב עליו ועמל רבות רבות בתורת הקבלה. הוא מבקש מרבי יעקב לעבור עליו ולתת לו את ההסכמה. הוא משאיר את כתבי היד בביתו של רבי יעקב, ועוזב את הבית. האביר יעקב מעיין באותו כתב יד ונחרד. למה הוא נחרד? מסתבר שלמרות הכוונות הטובות של אותו תלמיד חכם, עדיין הוא לא היה ראוי ללמוד את תורת הקבלה, ובטח בטח לא לחדש בחידושים. הוא שגג בכל מיני דברים בתורת הקבלה וכתב דברים שנוגדים את תורת האמת. רבי יעקב התלבט איך לנהוג. מצד אחד, ברור שלא יכול לתת את ההסכמה שלו על הספר. אבל, היות ואותו תלמיד חכם היה קשיש ממנו בכמה וכמה שנים, הוא כיבד אותו רבי יעקב, הוא לא רצה לאלץ לו ולגרום לו בושה. בינתיים רבי יעקב החליט שהוא לא עושה דבר. עבר יום ועוד יום, ובינתיים אותו תלמיד חכם בעל הכתב יד נכנס ויוצא מביתו של אביר יעקב. הוא מחכה לראות את ההסכמה שלו מתנוססת בראש ספרו, אבל בכל פעם הוא נדחה והוא מתבקש לשוב בעוד כמה ימים. אותו מחבר לא מבין למה מתמהמה אביר יעקב לתת לו הסכמה. ומכיוון שהוא ראה שאין הדבר סוף, לקח את כתבי ידו חזרה לביתו, בתקווה שבהזדמנות קרובה הוא ישוב ויבקש את ההסכמה המיוחלת. כשיצא מחבר מביתו, שאלה הרבנית את אביר יעקב, האם הוא אמר למחבר את דעתו על הספר? ענה לה, אמנם לא אמרתי לו את דעתי על הספר, כדי שלא לבייש אותו, אבל אל דאגה. הוסיף רבי יעקב, לא רק שהספר לא הגיע לבית הדפוס, אלא גם בבית שלו לא יישאר. סתם ולא פירש. למחרת מגיע המחבר שבור ורצות בביתו של אביר יעקב. דימתו על לחיו, הכתפיים השכוחות שלו מסגירות את ההרגשה, כאילו אסון נורא קרה לו. מנסים לדובב אותו, לשאול אותו מה קרה, ובקול בוכים הוא מספר שאתמול בשעת לילה מאוחרת, הוא לקח את הכתבים ועיין בהם, והוא רצה להוסיף משהו. הוא הדליק נר והתיישב לכתוב, אך בשוגג, מבלי משים לב, המרפק שלו פגע בנר, הפיל אותו על הדפים, וכל אותם דפים שעמל עליהם בדם וביזע, היו למאכולת אש. רבי יעקב הושיבו לידו, לאחר שהוא ניחם אותו והרגיע אותו, מצא את ההזדמנות להסביר לו בעדינות, כי שיבושים רבים רבים נפלו בכתב היד, ומנשמיים רשמו עליו שלא יבוש ולא יקלם, ולא יקשל באותו הוצאה של ספרו הראשון. זה הסיפור הנפלא לרגל יום הפטירה של אביר יעקב, כפי שמופיע בספר אביר יעקב החדש. מדור פניני הפרשה. התורה מספרת, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים. מפרש רש"י הקדוש, לפי שיגן היאור על משה כשנשלח לתוכו, כשהשליחו את משה רבנו לתוך היאור, היאור הגן עליו, שהוא לא טבע בו, לפיכך לא לקה על ידו, לא במכה דם, לא במכה צפרדעים, אלא ולקה על ידי אהרון. בספר להתעדן באהבתך, הוא מביא פה כמה סיפורים מעניינים מגדולי הדורות. הוא מביא פה על רבל אלופיאן, איכשהו הדריך את התלמידים שלו, שבעיקרים הגדולים הגדולים שיש לבן אדם, זה מידת הכרת הטוב. ולא סתם הכרת הטוב לבן אדם, אלא אפילו לדומם. כמו שביאור, שהוא היה דומם, אשר רבנו הכיר לו את הטוב. ומובא שם סיפור על רבל אלופיאן, בוקר אחד, לאחר התפילה, רבל יורד עם הטלית ביד שלו, והוא משוחח עם התלמיד. כשהוא עובר ליד ספסל סמוך, הוא מניח את הטלית על הספסל ומקפל אותה. והנה רבל מבחין שהספסל לא נקי. רבל הולך להביא מגבת לנקות לספסל. אותו תלמיד ששוחח איתו, ממהר להביא מגבת לנקות אותו, כדי שלא להטריח את רבו, רבל אלופיאן. אבל רבל מיד עוצר אותו, לא, 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 אל תביא. אני צריך לעשות את זה. למה? למה מתפלא אותו תלמיד? כי אני אומר לו רבלה, אני חייב הכרת הטוב לספסל שקיפלתי עליו את הטלית. תראו מה זה הכרת הטוב של גדול הדור. למי? ספסל דומם שמונח בקרן זווית. אותו רעיון אנחנו רואים בסיפור עם האדמו"ר מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה. הוא נכנס לבית מדרש, והוא מבחין בערימת ספרים שנערמו על גבי השולחנות. הוא מעיר לתלמידים שלו באהבה, שצריך לנהוג יותר כבוד בספרים. והוא אומר להם, מלבד עצם החובה שצריך לנהוג כבוד בספרים הקדושים, יש פה גם עניין של הכרת הטוב לספר ולמחבר שלו. ולמה? הרי זכיתי לקבל תועלת מהספר הזה. למה שאני לא אנהג בו מידת הכרת הטוב, ואני אחזיר אותו למקום המכובד שהוא היה בארון ספרים? עד כאן בעניין הכרת הטוב במדור פניני הפרשה. ונעבור למדור קניין חוכמה פרקי אורס. אומרת המשנה, אבות פרק ב' משנה ח', אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. יש פה סיפור נפלא ומרתק על מורן הרב שטיימן, שמראה לנו ומספר לנו על גדלותו ועל כל הסתכלותו על ענייני העולם הזה. תלמיד חכם שהיה מקורב מאוד לרב שטיימן, סיפר שהוא היה עד למעשה. פעם נכנס יהודי לרב שטיימן, והוא מספר לו שיש לו בן בעל קישן גדול מאוד. וההנהלה של החדר ממליצה להקפיץ אותו כיתה. והוא שואל אותו אם לעשות את זה. אבל הרב שטיימן מתחמק, והוא מתחנק שוב ושוב מלענות לו. והוא לא מפסיק לנדנד. והוא מחכה לשמוע, זה היה ניכר שהוא מחכה לשמוע תשובה חיובית. אך לשווא. מורון סירב לפסוק את פסוקו, והוא יוצא בפחי נפש. סיבב מסובב הסיבות, וזמן קצר לאחרי שאותו בן אדם יוצא, נכנס בן אדם עם שאלה הפוכה. הנהלת החיידר טוענת שהבן שלו חלש בלימודים, וצריך להשאיר אותו כיתה לשנה נוספת. אבל הוא חושש מאוד שהבן שלו יישבר מזה. נו, פה רבנו יחל לשכנע אותו, להפך, עד רבי ועד רבי. זה רק יועיל לילד, והוא חיזק וחישל את רוחו של אבא, שיסכים למה שההנהלה של החיידר אומרת לו. האבא התחזק, התעודד, ויצא מהרב שטיימן. אחרי שהוא יוצא, פנה מורון הסובבים אותו, ושאל, ראיתם מה היה פה? אותם סובבים שלא ירדו לעומק הכוונה, התחילו לגמגם. ורבנו הסביר להם, האבא השני נורא חשש, חס ושלום, ייתכן שהבן שלו יישבר רגשית מלהישאר כיתה. אבל למה האבא הראשון לא חשש שהבן שלו חס ושלום ייכשל בגי וביור ונקפוץ כיתה? שמה לא ראינו את זה. סיפור נפלא. דף היום מבעלוכה. בשיעור הדף היום מבעלוכה ידובר על אילו סוגי חלומות הותר להתענות בשבת. ומה הדין בימינו? אילו סוגי עקר ניתן לעשות בין סעודות שבת לסעודות חול. מעיקר הדין אנחנו עוברים עכשיו לדף היום מבעלוכה להלכות תענית חלום. מעיקר הדין מותר להתענות תענית חלום בשבת. אבל יש אומרים שהעתר הזה זה רק כשהוא ראה את החלום שלוש פעמים. ויש אומרים שבזמן הזה אין להתענות כלל בשבת. ובשולחן ערוך מובא, בפעם היחידה, בכל ארבעת החלקים, בשם העולם אומרים, שכתוב בספרים קדמונים, שאין להתענות בשבת אלא על שלושה או חמישה חלומות מסוימים. ומוסיף השולחן ערוך שניתן להתענות בשבת על כל חלום שאמרו עליו הגמרא שהוא רומז על רעה העתידה לבוא. ובירוע פוסקים שזה רק ברעה שיש בה סכנה, ולא בכזו שיש בה הפסד ממון בלבד. בשבת, האם מותר להתענות תענית חלום בשבת? אז כבר אמרנו שמותר להתענות תענית חלום בשבת, אבל היתר הזה זה רק כשנפשה אגומה עליו מפחד החלום. אבל מי שאין דרכו לפחד מחלום רע, או שהצער שתגרום לו התענית הוא גדול יותר מהצער שגורם לו החלום. ברור שאסור לו להתענות. וכשהוא מסופק עם נפשה אגומה עליו במידה שמצדיקה את התענית, יש מי שהורה שיתענה פעמיים בימי חול, ולמרות שעיקר התועלת בתענית חלום היא ביום שבו חלם, קבלת התענית בשבת נחשבת כאילו התענה בשבת. ולמה? כיוון שהכוונה שואלה טובה להימנע מחילול כבוד השבת. ויש שאורה שבזמננו לכל הדעות אסור להתענות תענית חלום בשבת. מהו הזמן הראוי לאכילת הסעודה בשבת? ביום השבת. הזמן אכילת סעודת היום בשבת, מי שנהנה מהקדמת הסעודה, זאת אומרת כגון שהוא כבר רעב, הוא יכול להקדים אותה. ומי שנהנה מאיחור הסעודה, כי גם שהוא עדיין שבע מסעודת הלילה, אז הוא יאכל בשעה מאוחרת. האוכל בכל ימות השבוע הסעודה הדומה לסעודת שבת, ישנה בשבת את זמן הסעודה, כדי שיהיה ניכר שהסעודה היא לכבוד השבת, אבל לא יקדים לאכול בשעה שהוא לא נהנה מסעודה, כי גם שהוא עדיין שבע מסעודת הלילה, וגם לא יאחר את הסעודה לשעה שכבר יהיה רעב. וכן אם הוא אוכל בחדר נאה יותר, וזה שאוכלים בו בימות החול, או בכלים נעים יותר, די בעקר הזה להורות שהסעודה היא לכבוד שבת. נזכר רבותיי במה שלמדנו ביום חמישי. יש אומרים שאדם שאכילה מזיקה לו, ועונג הוא לו להימנע מהאכילה, הוא לא צריך לאכול בשבת, ואדרבה זה אסור לו, קרוב הדבר לאיסור. ואם אכילת כזית בלבד לא מזיקה לו, הוא חייב לאכול כזית. מי שהבכי גורם לו לעונג במידה מסוימת, מותר לו לבכות בשבת, ויש אומרים שהיתר זה רק שהבכי בא מחמד וכוז בהשם יתברך, אבל יש אומרים שמותר לזכות גם כדי לתת פורקן לצער שבלב. חכמנו זיכרונם לברכה אמרו שהחולם חלום רע, שיש בו ממש לרמוז על רעה העתידה לבוא, יתענה תענית חלום. ויש שאורה שבזמננו אין להתענה כלל תענית חלום. נזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. מוקצה בחפצים שעומדים למשל. כלים או חפצים שלא מיועדים לשימוש המותר בשבת, ובני אדם מקפידים לא להשתמש בהם. לשימוש כלשהו, מלבד השימוש שעבורו מיועדים, וזהירים בהם שלא ינזקו, כן? דברים יקרים. הרי מוקצה מחמת חסרון כיס, כגון, האדם, כלומר, האדם מקצה אותם למשל סכין חדה מאוד שמשמשת לשחיטה. דבר מאוד יקר. אדם לא ישתמש בזה לחתוך לחם. אז האדם מקצה אותם בדעתו מלהשתמש בהם לשימוש כלשהו בשבת, מחמת החשש שלו להפסד כספי כשהחפץ ינזק. וכלים שעומדים למחירה, גם מיועדים לשימוש של יתר, אם בעל החנות מקפיד שלא ישתמש בהם, שמא ייפגמו והוא לא יכול למכור אותם, יש להם דין של מוקצה מחמת חסרון כיס. דף יומי בבלי רבותיי, מה ההבדל בין זהב לזהב זהוב? והאם עד אחד מחייב שבועה? ומאיכן מגיע הביטוי יישר כוח? על כך ועל נושאים מעניינים נוספים, נלמד היום בתלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף מ. ונעבור למדור המרתק והנפלא, החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. אתם מוזמנים להצטרף אלינו רבותיי. בהלכות הנלמדות היום בסדר הלימוד היומי בחפץ חיים, שאנחנו אוחזים להזכירכם בהלכות רכילות כלל ט', סעיפים ז' ח' ט', ממשיך רבנו החפץ חיים לעסוק באופנים שבהם מותר לספר דברי רכילות. אבל בתנאים המרובים והזהירות הגדולה שנדרשת לכך. האם מותר לספר לאדם שפלוני גזל אותו או הזיק אותו? מנקודת מבט אנושית רגילה, שלא על פי התורה, בן אדם היה אומר, ולאי שמותר, חובה. אבל התורה מציבה לפנינו רשימת תנאים ארוכה, שהדבר יהיה ברור מעבר לכל ספק. שהמספר יצמת לעובדות כהווייתן, בדיוק למה שהיה, בלי שום כל תוספות. שהמספר יתכוון לתועלת. ומה הכוונה לתועלת? שתהיה אכן תועלת בפועל להשבת הגזלה על ידי סיפור הדברים. זאת אומרת שאין אפשרות אחרת להחזיר לנגזל או לניזק את הרכוש באופן אחר, בנוסף. וגם שלאותו פלוני לא יגרם כך הפסד ורעה מעבר למה שהיה מגיע לו בדין תורה. והתנאי הנוסף, שהמספר יוכיח תחילה את המזיקו הגזלן, ורק אם לא שמע לתוכחה שלו, אז הוא יכול לספר. ומסיב החפץ חיים ואומר, ומה מאוד יש להיזהר שלא להורות לעצמו יותר תכף בעניינים אלו, עד שיתבונן היטב מתחילה, אם נשלמו בו הפרטים הנ"ל. די להבוך אם יסיים החפץ חיים את לשונו הקדושה. עלול מאוד שיעבור על ידי זה לאו גמור דרך חילות. ובביאור המוספים של דירשו מובא פה נידון בעניין ועד בית של בניין משותף. על אחד שמבקש לפרסם בלוח המודעות, על אחד השכנים שלא משלם את החוב שלו במשך זמן, ועד בית. דעת הרב אליושיב שלאחר שיתרה בשכנים על כך מותר, ואין בזה משום לשון הרע והלבנת פנים. הוא הוביל לכך ראה מהגמרא בכתובת, שמכריזים ברבים על מי שלא זן את הילדים שלו, שהוא אכזרי כעורב. גם דעת הגרח קניאבסקי, שמותר לספר על מי שלא משלם. אבל הוא הוסיף של המספר, המספר צריך להתכוון לטובה. אך דעת הגאון רב ניסים, שכשהדבר אפשרי, לא לפרסם את שמו של אותו שכן, אלא רק לכתוב את שמותיהם של מי שכבר כן שילמו. ומתוך כך יוודע מי לא שילם. עד כאן המדור עם הנפלא, עם הדברים הנפלאים בחפץ חיים היום. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, שזה לימוד מוסר יומי מספרי חפץ חיים, ואנחנו בספרו חומת הדעת פרק ט"ו. אז החפץ חיים מביא את הפסוק, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. אומר החפץ חיים, דיינו שתדע בעצמך את דברי התורה ויהיו על לבבך. והנה אומר החפץ חיים, דרך האדם שהכלים הפחותים שלו, זאת אומרת, כלי אפייה, בישול וכדומה, איפה הם נמצאים? בחדר החיצון. והכלים היקרים שביתו מתקשט על ידם, הם עומדים בטרקלין שלו, בסלון. וכאשר יקרה לפעמים שיעמדו שם כלי הבישול זמן מועד, כן, אם פתאום בסלון, ליד הקורסאות מקומות המכובדים מגיעים כלים לא יפים, תכף יסל קם. ואם יעשה להפך, את כלי האפייה והבישול יכניס לטרקלין, ושם הם מונחים בקביעות, כן, לסלון הוא יביא את כל הכלים המלוכלכים, למשוגע יחשב בעיני הכל. ומשיך החפץ חיים ואומר, וידוע שהלב הוא המלך שבכל האיברים. למה? כי ממנו תוצאות חיים, שם הוא כוח המחשבה, והכרס הוא רק כלי המאכל והמשקה. ועל כן ודאי מהראוי שהתורה, שהיא מבחר כל היצירה, יהיו דברה תקועים בלב האדם מתמידות. שאר ענייני העולם שהם נוגעים למאכלו ומשקהו, יהיו מחשתבתו רק לפעמים. ולכן בא כתוב להזכירנו, והיו דברים האלה הלבבך, כלומר, שיהיה לבבך בתמידות. מה שאין כן, שאר ענייני העולם, זה פחות צריך להיות בתמידות. ונעבור למדור פינה פרשה. לא כן לכו נא גברים ועבדו את השם. יש לו סיפור נפלא מהרב שטיינמן. איזהר ברוך אחד בא לשאול אותו, הוא גר בעיר שחם שם מאוד, אשתו רוצה מזגן, אבל הוא חי בחשבון מדוקדק, אין לו כסף למזגן. גם הוא יקנה בתשלומים, הוא יצליח לעמוד אולי בהוצאה הזאת, אבל הוא צריך לפרוץ למסגרת התקציבית הרגילה. הוא רצה להמשיך ולספר איך הוא מדקדק בכל שקל, אבל הרב שטיינמן מיד עצר אותו. מה אתה עושה במשך כל היום? הוא שאל אותו. אברך כולל, שם ולומד בכולל. בכולל יש לכם מזגן? כן? אז תחזור הביתה ותתקין גם מזגן לאשתך, עד על הרב שטיינמן. הסתכלות שהיא גדול הדור. ונעבור למדור הנפלא פרשת השבוע. יש פה דברים נפלאים מהספר שמחה בבית. מדברי הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שליטה, בעריכת הרב משה מיכאל צורן, השם יאירו ויגדלו ויזכה אותו להמשיך ולזכות אותנו הלאה. דברים מרתקים על ביתו של הרב נויבירט, זכר צדיק לברכה. בהרבה בתים יהודים יש סט כלים מיוחד, ששומרים עליו מכל משמר, לא נותנים לאף אחד לגוע בו, או בגלל שהוא יקר, או שהוא יקר רגשית, בבית שיש בו עירת שמיים מפעפעת בו, למתי שומרים את הסט הזה? לליל הסדר. ככה גם בבית של הגאון הצדיק רבי יוסף נויבירט, היה כזה סט, שאשתו הצדיקה מרת חביב המלכה עליה שלום, הייתה שומרת עליו בכל משמר, זה הגיע מהדורות הקודמים, זה המונח במקום של כלי הפסח, מי שהיה ממונה להוריד זה לקראת החג בזהירות מרובה היה אחד הבנים שנודע בהתמדתה המופלגת בכל ימות השנה. אמא שלו, הצדקנית, לא רצתה שיעזור לה כלום בעבודות הבית. שישב ילמד, וככה הוא עשה. בערב פסח הסכימה שהוריד את הסט. זה היה התפקיד של הבן המסמית, שכמובן הזה זה בשמחה גדולה ובזהירות מופלגת. ערב פסח אחד הוא ניגש לעשות את המלאכה הקבועה, עלה בזהירות רבה, נטל את הכלים, אבל הפעם קרה משהו. אתם כבר מנחשים רבותיי. כל הכלים נפלו מהיד והתנפצו. נשאר שברי רסיסים. הוא כמעט התעלף מרוב צער. הוא לא ידע מה לעשות, איך לספר את זה לאמא. לקח לו זמן עד שהוא הרגיש שהוא מתחיל להתאושש, והוא ניגש לאמא ומספר לה את זה. הצער היה גדול, והוא מבחין באיזה דימה קטנה, שמבצבצת מבעד לעין שלה. אבל מה שקרה אחרי זה רבותיי, זה נחרט לו לעולמים. האמא מיירה לנגב את אותה דימה, ואז היא פרצה בבכי סוער, ואמרה, אני מתביישת מעצמי. אם הבן שלי רואה שאני בוכה על זה שנאבד סט של כלים, יקר וחשוב ככל שיהיה, איך תיכנס בו אחרי זה אהבת התורה? היא בכתה ובכתה, ולא רק דימה, נהר של דמעות, מרוב בושה וחרטה על אותו דימה. ועל ההשפעה שתהיה לבן, על אהבת התורה. מאז ציינו בני המשפחה, כל העניין של אותו סט כלים לא עלה ולא פעם אחת. אמא כל כך התביישה בו מה שהיא באותו דימה, פשוט לא רצתה שהעניין הזה יעלה שוב על סדר היום בבית. שאלו אותה פעם, הרבנית דויבר, מאיפה שאבת את אהבת התורה המופלגת? אז היא השיבה בסיפור על הסבתא שלה, הסבתא לבית שטיימרטר. כשהבנים היו חוזרים מהישיבות לבין הזמנים, הייתה מקבלת את פניהם בחיבה, באהבה. היא אמרה להם, לפני שתספרו מה היה בישיבה ואיך עבר לכם הזמן, תלמדו בבקשה עוד 20 דקות, אני יושב לידכם, אני רוצה לשמוע את הניגון. ועוד דבר, את הגמרא, את המצווה של להחזיר את הגמרא לארון, תשאירו לי. אני רוצה לשק את הגמרות ולהחזיר אותו. הם גם זוכרים מה הייתה אמרת להם המתקים, היא תמיד הייתה שולחת עוגות לישיבה. ואמרה, פשוט שאם למדתם טוב, אז תאכלו תאוגות, ואם לא, אז אולי לא תאכלו. אבל האמת, שאם למדתם טוב, לא כדאי לכם לאכול תאוגות, אלא כדאי לכם מה? להשאיר בפה את הטעם המתוק של הסוגיה. אם חלילה לא למדתם טוב, אז אולי אל תאכלו תאוגות, שיהיה לכם טעם טוב. החברוזי שלו מספר על המסירות, המסירות שלה לתורה של בעלה הייתה נדירה ביותר. פעם אחת אחרי שהם גמרו ללמוד, הוא רואה שיש על השי 13 כוסות, וכל כוס ביצה, זה נראה את הארוחה של ביצים. מה זה? הוא שאל אותה. אז הוא אמרה לו, היא התחילה לאפות עוגה, ועל השאלה של דם בביצה. בעלה עכשיו למד, היא לא רוצה להפריע, לא שם הביצה בצד. פתחה אחרת, גם שם שאלה. עוד אחת, עוד אחת, 13 ביצים. אז הפתעה שהוא סיים את הלימוד. אז הוא שואל אותה החברותה, שאלה של דם הביצה, זה לא נחשב ללימוד תורה? זה נקרא הפרעה בלימוד? אבל הרבנית סמבית לא התפלה מהשאלה. אמרה, כשבעלי לומד עם החברות הזה, בוודאי לימוד תורה. להשיב על השאלות בזבר הביצים, זה אני לא יודעת. אז החלטתי להמתין, מה יקרה אם אני אתעזב בסבלונות עד שהוא יסיים ללמוד? בית של תורה, רבותיי. זה בית של תורה. עד כאן המדור הנפלא של פרשת השבוע, הסיפור הנפלא. והיו לדם, אומרת הפרשה. זה דם של ביצים שהיה בבית של הרב נויבר. נסיים רבותיי במדור התחזקות יומית. נראה קטע מהרמב״ם בהלכות תפילין ומזוזה. חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהוא חובת הכל תמיד. וכל עת שיכנס ויצא, יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו ויאור משנתו ושגייתו בבלי הזמן. וידע שאין דבר העומד לעולם עולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולמים, צור העולם. ומיד חוזר לדעתו והולך בדרכי ישרים. נשתדל אם כן רבותיי, בכל פעם שאנו עוברים ליד המזוזה, לזכור את שמו של השם, ושרק עבודתנו הרוחנית תישאר לנו לנצח. ועד כאן רבותיי להיום, הפותח בכל יום, אני זה מי של דירשו, וכרגיל נזכיר לכם, שאפשר לקבל את זה גם במייל, דירשו שטרודל, דירשו.סוי.il. מחר ברצות השם ניפגש עם עוד מדורים מעניינים, דברים מרתקים ושאר עניינים. היו שלום, יום טוב ושבוע טוב.